ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף יוד דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מראש העמוד. מיד בגמרא תשימו לב שיש סימון של צורת הר געש. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת מבנה בחלב אמו, זה הביטוי שהדגשנו. שלוש ברייתות שמרבים מצבים נוספים מאיתור הפסוקים. אנחנו בשיעורים הקודמים דרשנו את הפסוק הזה, אז יש כאן עוד דרשות, לא תבשל גדי בחלב אמו. הגמרא, תנו רבנן, בחלב אמו, אין לי אלא בחלב אמו, כלומר עז, בחלב פרה ורחיל מניין. מה המקור לאסור גדי בחלב של פרה או בחלב של רחיל? דהיינו, מניין לנו להוציא את הפסוק מהמשמעות המילולי? אמרת, קל וחומר, אנחנו נוכיח האיסור של גדי בחלב בהמות נוספות מהקל וחומר הבא. ומה אמו שלא נאסרה אמו בהרבעה? נאסרה אמו בבישולו. לפי הפסוק, איז אסור לגדי לבשל בחלב עיזה. עכשיו, אם אתה בא להרביע גדי עם עיז, זאת אומרת הוולד, הילד עם מין אמו, עם סוג אמו, זה בסדר, אין כאן בעיה של כלאיים. ובכל זאת, למרות שהם יכולים להתחבר במובן הזה של הרבעה, ובכל זאת אסור לחבר אותם, הבשר עם החלב, פרה ורחל שנאסרו אמו בהרבעה, אסור להרביע גדי שזה עיז עם פרה או עם כבש, זה בעיה של כלאיים. אז ברמה של כלאיים כבר הם צריכים להפריד אותם. אינו דין שנאסרו אמו בבישולו? אז כאן זה קל וחומר. אם כבר בדוגמה הראשונה שעז בחלב אמו אסור למרות שהם מותרים בהרבעה, אלו שאסורים בהרבעה קל וחומר שיהיו אסורים זה בחלב זה. תלמוד לומר בחלב אמו. אז יש לנו עוד פסוק, עוד פעם, כי הפסוק הזה מופיע שלוש פעמים בתורה, אז עוד פעם כתוב בחלב אמו לאסור גדי עם חלב פרה. שואלת אמר, למה לקרא? האתי עלי, למה צריכים להפעיל פסוק ללמד על האיסור של גדי בחלב פרה? הרי אמרנו שאפשר להגיע לאיסור דרך הקל וחומר. אמר רב אשי, משום דעיקה למימר, מעיקרה דדינה פרחה. יש חולשה ביסוד הקו החומר, בתחילת הקו החומר. זה כבר מעיקרה דדינה, מההתחלה של הקו החומר, יש חולשה. ולכן אנחנו נאלצים להגיע לפסוק להוכיח את הדין. אז הגמרא מסבירה עכשיו, מה הכוונה מעיקרה דדינה פרחה? מאיכה כמיתית לה? מאיפה הבאת את הפסוק, את הקו החומר? מאימו. אנחנו אם חוזרים לתוך הברייתא בערך שש-שבע שורות בגמרא, כבכבנו, ומה אימו שלא נאסרנו בהרבעה? אז ניסינו להוכיח מהיחס בין הוולד, הגדי, עם האם. אמרנו ששם החיבור הוא פחות חמור, כי בהרבעה אין איסור, אבל הגמרא אומרת יש כן צד חמור בין הוולד והאם, מה שלא נמצא בגדי ופרה, והנה הוא מה לאמו שכן נאסרה אמו בשחיטה. יש הלכה, כולם מכירים את זה כי למדנו מסכת חולין עד כה, האיסור של אותו ואת בנו. אז קיים חומר חומרה, דווקא חומרה יתרה בתחום הגדי והאם, מה שלא נמצא אצל גדי ופרה. והחומרה אצל גדי והאם הוא שיהיה אסור לשחוט האם ובנה ביום אחד, תורמה או בפרה שלא נאסרה אמו בשחיטה. האם ולכן אנחנו לא יכולים להסיק כמסקנה מהקל וחומר שיהיה אסור לבשל גדי בחלב פרה. תלמוד לומר בחלב אמו. לכן אנחנו צריכים את הפסוק כדי לומר שקרה יתרה אוסרת גדי בחלב פרה. תניה אידך, עוד ברייתא שדורשת הפסוק בחלב אמו. בחלב אמו, אין לי אלא בחלב אמו, בחלב אחותו גדולה מניין? לפי רש"י בעמוד ב', מה שקורה כאן בסוגיה, רש"י מביא פה מעל על הדף שלנו, על עמוד, בעמוד א', פירוש מסוים לביטוי הזה, ובעמוד ב' הוא מביא פירושו של הרבי יוסף טוב אלם, ואפשר לראות הקטע הזה בשורה שלישית מראש עמוד ב', ואנחנו נתקדם בגמר עם הפירוש הזה של רב יוסף טוב אלם שמובא שם ברש"י. הביטוי אחותו גדולה הוא עיז גדול שכבר עבר מעשר בהמה. יש לנו דין שכל הבהמות שנולדו לאדם בעידר שלו במשך שנה מפרישים אחד מתוך עשר למעשר בהמה, וזה מביאים אותו לבית המקדש כקורבן, קורבן מעשר בהמה. סופרים את הבהמות בלי להיכנס כאן לפרטי הפרטים של מעשר בהמה, אבל באופן כללי מעבירים את הבהמות אחד אחד דרך מין שביל צער נקרא לזה, וסופרים אותם 1, 2, 3. הבהמה העשירית הוא נקבע כקורבן מעשר בהמה, אבל כל הבהמות שקדמו לו בספירה הם נגיד התאסרו או נמנו והם נפטרו ממעשר בהמה, עצם זה שהם היו בספירה, במניין, עד שהגיעו למספר 10. אז האחותו גדולה כאן זה עיז שכבר אסרו עליו, איסרו עליו מעשר בהמה. אז הפסוק אוסרת בבישול גדי בחלב אמו. מה לגבי איסור לבשל גדי בחלב עיז שכבר התעשר? אמרת הגמרא עונה, ומה אמו שנכנסה אמו לדיר להתעשר? אם האמא הזאת עוד לא עברה מעשר בהמה, אז היא יכולה להיות חלק מהמניין של אותם עשר בהמות לקראת מעשר בהמה, כפי שניסינו לתאר מקודם. אז היא נכנסה אמו לדיר, אותו מקום שמעבירים את הבהמות אחד אחד, להתעשר. ובכל זאת, למרות שיש כמין קרבה או חיבור ביניהם לגבי מעשר בהמה, ששתיהן, האם והבת, עוברות למניין הזה, ובכל זאת נאסרה אמו בבישול, אחותו שלא נכנסה אמו לדיר להתאסר. זאת האחותו הגדולה שהזכרנו מקודם, שהיא כבר איסרו עליה, והיא כעת לא עוברת עם הקטנה, נקרא לזאת, למעשר בהמה. אז עוד פעם נקרא, אחותו שלא נכנסה עמו לדיר להתאסר, אינו דין שנאסרה עמו בבישול, תלמוד לומר בחלב עמו. הגמרא שואל אותו שאלה כמו שראינו מקודם, אבל למה לקרוא? למה צריכים להגיע לפסוק לאסור בישול הגדי בחלב עיזה שכבר התאסר? האת ילי, הגענו לזה בקל וחומר. אמר אבשי, משום דיקה למימה, מעיקרה דדינה פרחה אותו סגנון, שתחילת הקו החומר כבר היה בו חולשה. איך הקמה הייתית לה? מאימו. מאיפה הבאנו איסור בישול הגדי באחותה הגדולה? מאימו, מה שהיה בהתחלת הקו החומר. ואמרנו שאימו... כשנכנסה אמו לדיר להתאסר, בכל זאת אסור בחלב, בחלבה, בכל זאת מה לאמו, אפשר להקשות על זה, על הקו וחומר, להפריך את הקו וחומר, כי אמו יש צד חמור שאין באחותה, אחותו הגדולה. מה לאמו שכן נאסרה אמו בשחיטה, מה שהזכרנו מקודם, איסור אותו ואת בנו, זה קיים דווקא אצל הגדי ואמה. תאמר באחותו גדולה שלו נאסרה אמו בשחיטה, זה לא אמא שלו של הגדי. אז מניין לנו באמת שאסור לבשל גדי בחלב אחותו הגדולה? תלמוד לומר בחלב אמו. זה פשוט פסוק מיותר, כי הפסוק הזה מופיע שלוש פעמים בתורה. אז אשכחן, אחותו גדולה, אחותו קטנה מניין, זה עוד גדי שלא נתאסרה, שאסור לבשל גדי בחלב של איזה אחרת שעוד לא נתאסרה. אז הגמרא עונה, אתיה מביניה, נביא את זה מעשיית צד השווה בין אמו ואחותו גדולה. הגמרא תסביר שלב שלב הכוונה מאחורי ההצעה הזאת של אתיה מביניה, ללמוד מצד השווה בין אמו ואחותו הגדולה. מהי תיתי, נתחיל שלב ראשון, מניין תרצה ללמוד אחותו קטנה גדי ב חלב איז אחר שעוד לא התאסרה? תתי מאימו, אולי תגיד, כמו שאסור לבשל גדי בחלב אימו, אז יעשו לבשל גדי בחלב אחותו קטנה. אבל זה לא יעבוד. מה לאימו פרחה? מה לאימו שכן נאסרה אימו בשחיטה? אצל אמו קיים עוד החמרה, דהיינו איסור אותו ואת בנו, מה שלא קיים אצל אחותו קטנה. אז על זה אנחנו אומרים אחותו גדולה תוכיח. אצל אחותו גדולה אין איסור אותו ואת בנו, ובכל זאת אסור לבשל בחלבה. זה למדנו מפסוק האיתור מקרא בחלב אמו. מה לאחותו גדולה? אבל אי אפשר ללמוד מאחותו גדולה שלא נכנסה אמו לדיר להתאסר, וצריך מה שאין כן אצל אחותו הקטנה שכן נכנסה אמו להתאסר. הגמור אומרה בסדר, אז אתה לא רוצה שאלמד מאחותו גדולה, אמו תוכיח שהיא כן, אם מדובר פה באמו שעוד לא התאסרה, היא כן נכנסה עם אחותו קטנה להתאסר, ובכל זאת אסור לבשל בחלב אמו. ואז אם אתה תגיד תלמד מאחותו, מאמו, שוב פעם נדחה עם החומרה של אותו בית בנו, וחזר הדין. ואז הולך בסיבובים. לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. הראיות שתנסה להביא מזה אינם דומים לזה, כפי שאמרנו כבר. הצד השווה שבהן בין האמו ואחותו גדולה, שהוא בשר ואסור לבשל בחלב, אף אני אביא אחותו קטנה שהוא בשר ואסור לבשל בחלב. איהכי אחותו גדולה, נמי תיתי מביניה. למה אמרנו שצריכים פסוק לאסור גדי בחלב אחותו גדולה? למה לא תעשה צד השווה עם אמו ופרה? ופרה, הוכחנו שעשו לבשל גדי בחלב פרה בברייתא שבו פתחנו מהפסוק בחלב אמו. אז למה לא נעשה כזה דבר? ולמה אמרנו שאחותו גדולה צריך מקרא בשביל זה? הגמרא עונה, אין הכי נמי. אגב, רש"י על הנקודה הזאת שאנחנו מבססים הפירוש שלנו עליו, נמצא בעמוד ב', נגיד בערך רבע העמוד, דיבור אמת אי הכי תקטנה עתיה לה מביניה, אחותו גדולה נמי, לא טיבה יקרא. בניגוד למה שאמרנו מוקדם, לא צריך פסוק, ותיתי מביניה דימו ופרה. ודרוש אחי, אני ממשיך לקרוא ברש"י שם בעמוד ב', ודרוש אחי, מה אמו שנכנסה אמו לדיר? יש קרבה במובן הזה ששתיהן נכנסו אמו לדיר לתסר, נאסרה אמו בבישול, אחותו גדולה לא כל שכן. מה לימו שכן נעשה עמו בשחיטה? פרה תוכיח שנעשה עמו בשחיטה. עוד פעם זה האיסור אותו ואת בנו, אז אני לא יכול ללמוד אחותו גדולה מאמו שאחותו גדולה אינו לא נעשה באיסור אותו ואת בנו. אז נגיד פרה תוכיח שאין איסור אותו ואת בנו, ובכל זאת יש איסור בחלב פרה. מה לפרה שכן נעשה עמו בהרבה ובמעשר? איסור כליים וגם לא מעשרים זה עם זה. אמו תוכיח שמותרת אמו בהרבה ובמעשר. וחזר הדין, ואני שוב פעם לא יכול ללמוד מאמו כי יש בעיה של חומה שלא טובת בנו, וחזר הדין, ואז מסתובב עוד פעם. הצד השווה שבהן שהם חלב ועשו בבישול בשר ועתיה במיניה, ואפשר מהצד השווה ללמוד בין אחותו גדולה ובין קטנה. אז השאלה, למה היינו צריכים להביא פסוק ללמד על איסור אחותו גדולה? היה אפשר ללמוד מביניה, מצד השווה בין אמו ופרה. אז על זה הגמרא עונה. אנחנו נחזור לגמרא איפה שעצרנו, שתי שורות מסוף עמוד א', הגמרא אומרת, אין הכי נמי, אלא בחלב אמו למה לי? אז מה כן נדרוש מבחלב אמו במקום מה שאמרנו שזה בא לרבות איסור אחותו גדולה? אז מה כן נדרוש? מבעיה לי, לכת את העניין. אני צריך את הפסוק בכל זאת בשביל הדרשה הבאה, בחלב אמו. אין לי אלא בחלב אמו. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד ב' בגמרא. היא עצמה בחלבה מניין? אם בואו נגיד הוצאתי חלב מבהמה מסוימת, מהגדי נגיד, הוצאתי ממנה חלב ואחר כך שחטתי את אותה הבהמה עצמה, אני לא יכול לבשל את הבשר בחלב שהוצאתי מכבר מאותו בהמה. אמרת קל וחומר, ומה במקום שלא נאסר פרי עם פרי, בשחיטה. מה זה פרי עם פרי? ששוחטים שני בני פרה ביום אחד. ובכל זאת, כי אין כאן, זה לא אותו ואת בנו, זה שני בנו. אז אין איסור לשחוט שני פרי ביום אחד. נאסר פרי עם האם בשחיטה, זה איסור אותו ואת בנו. מקום שנאסר פרי עם פרי בבישול, וכאן הביטוי פרי מקבל פן נוסף או פירוש אחר. זה עוד פן במושג של פרי. החלב הוא פרי של הגדי, וגם הגדי הוא פרי ביחס לאמו. אז מקום שנאסר פרי עם פרי בבישול אינו דין שנאסר פרי עם האם בבישול. נחזור על זה עוד פעם. מקום שנאסר פרי עם פרי זה גדי בחלב אמו. גדי זה פרי, וחלב שבא מהאם זה גם פרי, זה פרי של האם, כמו שהגדי הוא פרי של האם. אז מקום שנאסר פרי עם פרי, מקודם פרי עם פרי היה בסיס או דוגמה של הקלה, ובכל זאת פרי עם אם היה אסור בשחיטה. מקום שנאסר פרי עם פרי בבישול זה גדי בחלב אמו. אינו דין שנאסר פרי עם האם. עכשיו, מה זה פרי עם האם? החלב עצמו הוא הפרי של הבהמה. הבהמה, הגדי, ביחס לחלבה, הגדי הוא האם, והחלב שיצא ממנה זה הפרי. אז ראינו מקודם שפרי עם האם הוא סיבה להחמיר. אז בתחום הבישול, שכבר עלינו שלב של חומרה, שאסרנו פרי עם פרי, אינו דין שנאסר פרי עם האם בבישול, זה הגדי בחלב עצמה. הגדי הוא במקרה הזה, בדוגמה הזאת, הגדי הוא האם, והחלב שיצא ממנו הוא הפרי. אז מה, אינו דין שנאסר פרי עם האם? תמוד לומר, בחלב אמו. שואל את הגמרא עוד פעם, כמו ששאלנו באורך כל הגמרא, למה לקרא האתיה לה? למה צריכים פסוק בשביל איסור גדי בחלב עצמה? ראינו שאפשר להגיע לאיסור דרך הקל וחומר. אמר רב אכתבויה בר עמי, משום דאיקה למימר, כאן אפשר להביא פירחה. ולקטע הבא של הגמרא אנחנו השתמשנו במשולשים בשני כיוונים כדי לעקוב אחרי המסע ומתן. ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו עם המשולש שהשפיץ למעלה, ניסיונות להפריך הקל וחומר שבא להוכיח שהיא עצמה בחלבה אסורה, ועקב כך נצטרך הפסוק בחלב אמו. אז עד כאן הסברנו את המשולש עם השפיץ למעלה, עם ניסיונות להפריך, ואז נראה הצורך לפסוק. המשולש בכיוון הפוך, שפיץ למטה, הם דחיות לנאמר. אז אנחנו בתקווה שעד שנגיע לסוף המהלך, נגיד באמצע עמוד, אתם תראו שהמשולש האחרון עם השפיץ למעלה, ובכך אנחנו מצדיקים הצורך לפסוק. ובמילים אחרות, יש פרחה לקו וחומר, או פרחה למהלך שאמרנו כעת. אז שוב פעם, אנחנו שואלים, למה צריכים פסוק בחלב אמו כדי לאסור בישול הבהמה בחלב של עצמה? אז למה צריכים פסוק? אז רב אחתבוי אומר, משום דעיקה למימר, סוס בן סוסיה אחי פרידה יוכיח. יוכיח להפריך את הקר וחומר. אנחנו נקרא עוד משפט ואז נחזור על זה. שכאן, שאסור פרי עם פרי, ומותר פרי עם האם. דווקא פרי עם הפרי יותר בעיה מפרי עם האם. והדוגמה שלנו הוא פרי עם האם. הדוגמה שלנו מדבר על בישול הבשר של, של, של בהמה בחלב שלה עצמה. החלב הוא הפרי, הבשר הוא האם. ואנחנו נראה, בניגוד למה שאמרנו מקודם, שאם משהו אסור בפרי עם הפרי, אז קל וחומר יהיה אסור פרי עם האם. לא. אנחנו נראה, אנחנו נחזור על זה עוד מעט, שיש מצב שפרי עם פרי דווקא אסור, אבל פרי עם האם מותר. ואם פרי, אם אני מוצא תקדים, תקדים בדוגמה שפרי עם האם מותר, אז גם אצלנו יהיה מותר, לולי פסוק, יהיה מותר לבשל הבשר עם החלב שלה עצמה. עכשיו אמרנו שצריכים עכשיו לחזור להסביר דברים. איפה יש מצב של פרי עם פרי יהיה אסור ופרי עם האם תהיה מותר? יש לנו בשוליים כמה נגיד כתבנו דוגמאות, תרשימים כאלו. כוכבית הראשונה, אנחנו רואים שני דורות. יש סוסה באמצע, שורה ראשונה באותו תרשים, נקבה, סוסה. היא מתחברת עם סוס ומולידה סוס, סוס גזעי. אותה סוסה גם מתחברת עם חמור ומולידה פרידה. אז הפרדה היא גם פרי, הסוס בשורה השנייה גם פרי. אסור לחבר בין ה... פירות האלו, הסוס עם הפרדה, כי זה כליים. אבל הסוס עם האם זה סוס עם סוס, זה מותר. אז אנחנו נקרא עוד פעם בגמרא, איפה שיש לנו משולש, משום דעיקא למימר, סוס בן סוסיה אחי פרידה. עכשיו אני מקווה שזה מובן. הסוס הזה הוא אח של פרידה, אז יוכיח להפריך את הקו החומר. שכאן הבאנו דוגמה שאסור פרי עם פרי, אותו דור שני יעשו לחבר להרביע סוס עם פרידה, ומותר פרי עם האם, אבל סוס עם סוסה זה יהיה מותר. ואם כן, אז גם אצלנו אתה יכול להגיד לי שפרי עם פרי אסור, כמו גדי בחלב אמו, זה יאסור, אבל גדי בחלב עצמה, שזה פרי עם האם, דווקא תהיה מותר. לכן אני צריך פסוק. הגמרא אבל דוחה. הטעם, זרע האב הוא דקה גרים. בדוגמה של הסוס והחמור שראינו, האיסור אינו משום פרי עם פרי, אלא הוא פרי עם שאינו פרי. מה הכוונה? רש"י מסביר, הטעם זרע אב כגרים. אנחנו מסתכלים ברש"י לקראת שליש אחרון של הפירוש רש"י, ואיסורה לאו משום פרי עם פרי. מה שראינו שם, הסוס עם הפרדה, זה לא איסור פרי עם פרי, אלא משום פרי עם שאינו פרי. כלומר, משום צד אביהן שהוא חלוק. יש כאן, בדור השני שם, היה סוס ופרדה. תסתכלו על האבות שם. האבות, אחד סוס ואחד חמור. הם שונים. אז זה לא בעיה של פרי, פרי. זה בעיה שבמה שקדם להם, הדור שקדם להם, יש כבר, נקרא זה שוב, בעיה של כליים, של מינים שונים. סוס עם חמור. אבל ממשיך רשי גדי בחלב אמו, שניהם על שם אימן קראן הכתוב, הגדי הוא תוצאה מהאם הזאת, מהאם והחלב שלה היא מהאם הזאת. אז שניהם קרויים על שם האם, ואפילו הכי אסרינו, ולמרות ששניהם משתייכים לאותו אם, החלב והגדי, התורה אוסרת אותם. ותדע דתמה משום חילוק האב הוא התרשים באצל הקורבית הראשונה שראינו. רש"י אומר על פי הגמרא שההוכחה שהאיסור שם בין הסוס והפרדה זה בגלל האבות. דהזימנין דהווה איסור איפחה דפרי עם האם אסור ופרי עם פרי מותר. ואנחנו נחזור לגמרא. קודם נקרא שורה 2 בגמרא ואחר כך נתייחס לעוד תרשים. עוד פעם אצל המשולש ההפוך, אדם זרע האב הוא דקה גרים, הוא גורם, הוא הגורם של האיסור. דה פרד בן סוסיה אחי פרידה יוכיח, כאן יש פרד ופרדה שמותר פרי עם פרי ואסור פרי עם האם. אז אם זה נכון, אז דחינו את את הפרחה. אז אם אנחנו דחינו את הפרחה לקו החומר, אז הקו החומר המקורי קיים, ואז חוזרת השאלה למה לקרא, למה יש צורך לפסוק בחלב אמו, לאסור גדי בחלב עצמה, של שלה עצמה. אבל שוב פעם צריכים לחזור להסביר מה קרה פה, מה זה פרד בן סוסיה אחי פרדה. אז יש לנו תרשים בשוליים אצל הכוכבית הכפולה. מה רואים? סוס שתחבר עם חמור והולידו שני ילדים, פרד ופרדה. שם פרי עם פרי יהיה מותר, פרד עם פרדה, ופרד עם האם יעשו, כי יש לנו פרד עם סוסה, שני מיני בעיה של כליים. אז אתה לא יכול להפריך את הקו החומר על ידי מה שאמרת מקודם, כי בעצם מה שהיה מקודם היה בעיה של זרע האב. וההוכחה לכך שלפעמים ההפך הוא נכון. כלומר, פרי עם פרי ימותר ופרי עם האם תיאסור. אז אם אנחנו פרחנו את פרחנו, דחינו את הפרחה, אז אין פרחה. אז יש עדיין את הקו החום המקורי. אם יש הקו החום המקורי, למה לקרא? אלא אמר מור ברי דרבינה, משום דאיקה למימר. ועוד פעם אנחנו נקרא שתי שורות של גמרא ונתייחס לתרשים. כי יש מקום להפריך את הקו החומר המקורי עם הדבר הבא: עבד בן שפחה אחי משוחררת יוכיח שאסור פרי עם פרי ומותר פרי עם האם. רק נזכיר שכעת הבאנו פרחה חדשה שלא נאמר זרע האב הוא גרם. אז מה הסיפור כאן? רואים שפחה שהיא הולידה עבד, זה העבד בן שפחה שהזכרנו. אותה שפחה הולידה נקבה, בת, והיא נולדה כשפחה, אבל היא קיבלה שחרור, אז היא אסורה עם העבד. עבד ומשוחררת, אנחנו לא מתמקדים כעת בעניין אח ואחות, זה לא הכוונה פה, זה מינים. עבד אסור במשוחררת, אז הנה עבד אסור עם משוחררת, אבל העבד מותר עם מין אמו, דהיינו שפחה. עבד יכול להתחתן, להתחבר עם שפחה. אני שוב פעם רק מזכיר, אנחנו לא מדברים על איסורים של אח ואחות או בן עם אם, אלא מינים, זה הגדרות. רש"י אומר את זה בדיבור המתחיל, עבד בן שפחה מותר במין אמו ואסור בבת חורין, ואסור במי שאומנם הייתה פעם שפחה אבל שוחררה. אז מה אנחנו רואים מהדוגמה הזאת? רואים שקיים מצב של פרי עם פרי אסור ופרי עם האם מותר. אז אם כן, אנחנו לא יכולים לעשות את הקל וחומר שראינו למעלה בברייתא, שהייתה מבוססת על עם פרי עם פרי מקום שנעשה פרי עם פרי, אז אינו דין שנעשה פרי עם האם. לא, פרי עם פרי דווקא כן אסור, והפרי עם האם מותר. ואם פרי עם האם מותר, אז אני אגיד שגדי בחלב עצמה, שהגדי הוא בגדר האם, והחלב שהוציאו ממנו לפני שחיטתה, זה הפרי, פרי עם האם, יהיה מותר. לכן יש לי צורך לפסוק. הגמרא שוב פעם דוחה. הטעם, מה שנאמר שם, שהשפחה שהולידה עבד ובת חורין, האיסור זה לא איסור של פרי עם פרי פר סה, אלא האיסור הוא הטעם גט שחרור הוא דקה גרים. הבת הזאת קיבלה גט שחרור, זה האמצעי כדי לשחרר עבד. כמו יש גט אישה, יש גט שחרור שמשחררת הבן אדם שהיה פעם בגדר עבד או שפחה להיות יהודי גמור. אז זה מה שגרם, ולא בגלל איזו איסור בעצם פרי עם פרי. והוכחה לכך, דהה עבד בן משוחררת, אחי, אותו עבד, אחי שפחה יוכיח שמותר פרי עם פרי, העבד עם שפחה מותר, ואסור פרי עם האם. אם אנחנו נסתכל בשוליים, יש לנו דוגמה. יש לנו שפחה שילדה ילדים, בן ובת, הבן הוא עבד, הבת היא שפחה, ואחר כך השפחה הזאת קיבלה גט שחרור. מה אפשר לומר שם? פרי עם הפרי דווקא מותר ופרי עם האם אסור. אני אומר שוב פעם שמדובר פה במין, לא איסור, אנחנו לא מדברים על פרי עם האם עצמה, אלא פרי עם דוגמת האם. אז שוב פעם רואים שדחינו את הפרחה, ממילא חוזרת הקל וחומר, ולמה יש צורך לפסוק לאסור גדי בחלב עצמה. אלא אמר רב אידי בר אבין, משום דאיקה למימר כלאי זרעים יוכיחו, שאסור פרי עם פרי, זה כגון לזרוע חיטים עם עדשים, זה כלאיים, כלאי זרעים, ומותר פרי עם האם. האם כאן הוא הקרקע, קרקע הוא נקרא האם. אז מותר לשים זרעים, גרעיני חיטה, בתוך האדמה. אז רואים שדווקא פרי עם פרי הוא אסור, זרעים של זה עם זרעים של זה, מינים שונים, ופרי עם האם מותר. אז אם כן, אני מבין למה יש לי צורך לפסוק, כי הנה הוכחה שפרי עם פרי אסור ופרי עם האם מותר. ואז אפשר אולי היה לבשיל גדי בחלב עצמה, שהבשר הוא האם והחלב הוא הפרי. אז אם יש, אם כן, אני מבין למה יש צורך לפסוק. הגמרא אבל דוחה את ההוכחה הזאת לצורך לפסוק. כלום כלום נאסר פרי עם פרי, אלא על ידי האם. אין זה איסור של פרי עם פרי גרידה, זה איסור בגלל שיש אם, כי יש קרקע. אני שם את הזרעוני חיטה עם זרעוני עדשים בתוך האדמה. דהב, הנה הוכחה שאין לומר סתם פרי עם פרי אסור. דהחיתי וסרי בקדה, תשים חיטה וסורה בתוך קד, הם שני פרי עם פרי ביחד, ולא מצורין איסור בזה. אז רואים שהאיסור שהזכרת מקודם זה בגלל, דווקא בגלל האם. אז אם כן, אני בזה דחינו את הפרחה, חוזר את הקו וחומר המקורי. ולמה יש פסוק? אלא אמר רב אשי, משום דאיקה למימר, מה לפרי עם פרי, שכן שני גופים תאמר בפרי עם האם, כגון הדוגמה שלנו, הגדי בחלב עצמה, שכן גוף אחד. אם זה גוף אחד, יש להתיר. אני יכול להבין שני גופים אסור זה עם זה. זה גדי בחלב עמו, הגדי הוא הפרי, והחלב של האם זה פרי. הם שני גופים נפרדים, מה שאין כן חלב שיצא מהבהמה עצמה. אז אולי זה מותר, משום אחי יצטריך קרא בחלב עמו, לאסור הגדי בחלב עצמה. לפני שנתקדם, יש סימון חדש, ובצד כתבנו נושא סלש מבנה, וגם תשימו לב, זה די ארוך, זה ממשיך עד קוף תת זיין עמוד א'. כאן העיסוק הוא במקורות, באיסור בשר בחלב, איסור אכילה, איסור הנאה. ואולי נציין כבר מראש שזה שאומרים שזה אסור בנאה, זה לא לכל הדעות. אנחנו נראה בדף קט"ז עמוד א', המעוין מספר 6 הוא קצת שונה, והשוני הוא בגלל הנקודה הזאת שיש איסור אכילת בשר בחלב, אבל שם כתוב הוא מותר בהנאה. אבל עד אז הדעות יהיו לכיוון להחמיר, אסור באכילה וגם אסור בהנאה. אגב, משנתנו במשנה שלנו כתוב אסור באכילה וגם אסור בהנאה. הגמרא, אמר רב אשי, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה? תשימו לב עוד סימונים, הפס המפותל כאן מדגיש שאסור באכילה, ועוד כמה שורות תראו עוד פעם פס מפותל כתוב בהנאה מניין. אמר רב אשי, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה, שנאמר לא תאכל כל תועבה, כל שתיאבתי לך הרי הוא בבל תאכל. רשי לקראת סוף העמוד, אנחנו שלוש שורות מתחת לגמר ברשי, כל שתיאבתי לך, כל שאסרתי לך לתעבו ולהתרחק ממנו הרי הוא בבל תאכל עולמית בכל עניינים שהוא בין שבא בעבירה, בין שלא בא בעבירה, כגון על ידי קטן, או על ידי עובד כוכבים. מאחר שתיאבתי לך, אסור. והי, הרי תיאבתי לך להתרחק מבישולו, שלא לבשלם יחד. זה דבר שתיאבתי לך. אז כל שתיאבתי לך, אנחנו אומרים על פי הפסוק, לא תאכל כל תועבה, כל שתיאבתי לך, כמו בשר בחלב שהתבשלו יחד, הרי הוא אותו בשר בחלב שהתבשלו יחד, בבר תאכל, איסור אכילה. ממשיך הגמרא, ואין לי אלא באכילה, בהנאה מנין, שאסור למכור את זה ולהרוויח כסף. מנין שגם זה אסור, בבשר בחלב, כי לרבי אבאו, דאמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, כל מקום שנאמר לא תאכל, כמו כאן, אמרנו לא תאכל כל תועבה. לא, זה לא, זה עוד פעם, לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו. כל דין שנאמר ביטויים כאלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע. זה כולל את, לא רק איסור אכילה, אבל גם איסור הנאה. ויש לנו כאן קטע שבסוגריים אפשר לקרוא לשנייה עוד כמה מילים, ואז נסביר מה שקורה כאן מבחינת מבנה הגמרא. אז אמרנו, עכשיו אמרנו, שאם מופיע ביטוי לא יאכל או לא תאכל או לא תאכלו, אמרנו אחד איסור הנאה במשמע, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, ואז הגמרא ממשיכה, עד שיפרוט לך כתוב כדרך שפרט לך בנבלה, ואז נסביר את זה. מטרת הסוגריים, יש לנו הערה בשוליים, מטרתם של הסוגריים אלו אינו לשם דילוג, אלא להראות שעד כאן עיקרי הדברים, דהיינו המקור לאיסור הנאה בבשר בחלב. בתוך הסוגריים הגמרא מפרשת דלא תאכלו אצל נבלה שונה. יש איסור אכילת נבלה, ואנחנו נעסוק ברעיון הזה. אמרנו לבין התאים, אנחנו נחזור. אולי יש גם בשוליים המקבילים, תחת כותרת נושא, כתבנו תוך הסוגריים, נבלה אסורה באכילה ומותר בהנאה. מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אם נותנים או מוכרים לגר תושב ולנוכרי. אנחנו נסביר את הכל ביתר בירור תוך כדי הגמרא. אבל עוד פעם, כללי, מה אמרנו? אם חיפשת מקור לאיסור הנאה מבשר בחלב, מצאנו. כי כתוב בתורה, לא תאכל כל תועבה. הלא תאכל הזה הוא כולל גם איסור הנאה בנוסף למה שכתוב, לא תאכל, לא תאכל, וגם לא להנות. וזה נכון לכל דבר שנמצא בתורה בניסוח כזה, אלא אם כן, עד שיפרוט לך כתוב, אנחנו חוזרים לגמרא עכשיו וקוראים את הקטע שבסוגריים, עד שיפרוט לך כתוב, כדרך שבא לך בנבלה, למרות ששם גם כתוב, לא תאכלו כל נבלה, אבל התורה פירטה אתר הנאה מנבלה. יש לך נבלה, מתה בהמה בעדר שלך, בסדר, אל תאכל, אבל תמכור ותהנה מהרווחים. ואיפה רואים את זה? שוב פעם, בנבלה התורה מפרטת שיש איסור אכילה, אבל היא מפרשת באופן מפורש אתר הנאה. הנאה זה לאו דווקא מכירה, זה גם יכול בנתינה למישהו, אז הוא מחזיק לך טובה. והנה הגמרא אומרת, עד שיפרוט לך כתוב כדרך שפרט לך בנבלה, לגר בנתינה, גר תושב, תיתן לו נבלה בחינם, ולווה כוכבים במחירה. יש הבדל בין גר תושב, גר תושב הוא לא יהודי, אבל הוא נגיד קיבל עליו שבע מצוות בני נוח, עובי כוכבים הוא ברור לא יהודי, אבל לא קיבל עליו שבע מצוות בני נוח. אצל אחד כזה אתה יכול למכור הנבלה. דתניה, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ויאכלה, או מכור לנוכרי. קודם כל יש איסור לא תאכלו. האם זה תואם למה שאמרנו שיהיה מעבר לאיסור אכילה גם איסור הנאה? ודאי שלא, כי התורה מפרטת היתרי הנאה בעניין נבלה. לפני שנתקדם, רק נתמקד לדקה על הסימונים שלנו בפסוק הזה. אתם רואים פס תחת המילה לגר, ועוד פס אחיד תחת המילה לנוכרי. יש כאן שני אנשים, גר ונוכרי בפסוק. בין שני האנשים האלו יש נתינה, תתננה עם קבקוב, והמילה מכור גם קבקבנו. אז הפעולות האלו הם באמצע הפסוק. בקצוות יש את האנשים, גר, הקצה השני נוכרי, ובאמצע כתוב נתינה וגם מכירה. אם קוראים את הפסוק באופן מילולי ביותר, יוצא שבעניין הנבלה כלפי הגר זה בנתינה חינם. או מכור לנוכרי, אם מדובר בנוכרי, עובד כוכבים, אז שמה זה עניין של מכירה לנוכרי. לא כתוב נתינה לנוכרי, ולא כתוב מכירה לגר. האם יהיה מותר למכור לגר תושב, וגם ההפך, האם מותר לתת בלי מכירה לנוכרי? אז הגמרא שואלת, אין לי אלא לגר בנתינה, ולווה כוכבים במכירה. לגר במכירה מניין? מניין שגם זה אפשרות, תמיד לומר לגר תתננה או מכור. אם חוזרים לפסוק, כי כאן הגמרא מצטט את הפסוק באופן חלקי, אתם רואים שוב פעם איפה שסימנו עם קו לגר, והפעולות שבאות אחרי האזכור של גר יש נתינה וגם מוזכר מכירה. אז זה הכוונה פה בציטוט הזה, לגר תתננה או מכור, שתי אפשרויות עם הגר. נמשיך בגמרא, לעובד כוכבים בנתינה מניין? מניין לנו שאפשר לתת את הנבלה לעובי כוכבים? שוב פעם, אם חוזרים לפסוק, רואים את הפעולות, תתננה או מכור לנוכי. נמצא התוצאה מכך, אחד גר ואחד עובי כוכבים, בין במחירה בין בנתינה, דברי רבי מאיר. ורשי מציין את הדבר הזה שתי שורות מסוף העמוד, מדכתיב מחירה ונתינה באמצע. שמע מינה, אחד מחירה ואחד נתינה קיימי בין הגר בין העובד כוכבים. די דווקא כתיב, אם הפסוק היה במובן דווקא רק נתינה לגר ורק מחירה לגוי, הווה לי למכתב אחי, תתננה לגר ותמכירנה לעובד כוכבים. וזה לא כתוב כך, כתוב האנשים בקצוות והפעולות באמצע שניהם. עד זה הפירוש אליבא דרבי מאיר. נמשיך בגמרא, רבי יהודה אומר דברים ככתבם. הוא קורא את הפסוק ומגיע מסקן הלכתי בקריאה נגיד פשטני או מילולי, לגר בנתינה ולעובד כוכבים במחירה. מה איתי מה דרבי יהודה? הרי הצלחנו להבין אחרת, כמו שאמרנו מקודם ברבי מאיר. למה רבי יהודה אומר דווקא כך? תשובה, אי סקא דאיתא כדרכא אמר רבי מאיר, לכתוב רחמנא ככה, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואוכלה ומחור. אמר לפי רבי מאיר לגבי הגר תושב למשל, קיים שני האפשרויות. אז אם כך היה צריך לכתוב כך, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה ומחור. או למה לי, בפסוק כתוב או, אם מחפשים את זה, יש לנו חיצים בצד הגמרא, אפשר לראות למעלה, כתוב או מחור לנוכרי. למה כתוב או? שמע מינה לדברים ככתבם ודעתה. הוא בא ללמד שיש לקרוא את הפסוק כמו שהוא, לגר בנתינה ולהווה כוכבים במחירה. ורבי מאיר אמר לאחי או, רבי מאיר שאמר שאצל כל אחד מהאנשים קיים באמת שני האפשרויות, אז מה עושה המילה או? להקדים נתינה לגר למחירה להווה כוכבים. יש בקרבתך גר וגם עובי כוכבים, יש להעדיף נתינה לגר תושב למחירה לאותו עובד כוכבים. ורבי יהודה, להקדים נתינה לגר למחירה לעובד כוכבים, לא צריך כה, לא צריך פסוק, לא צריך המילה או. סברה הוא, זה אתה מצווה להחיותו, הגר תושב, מצווים, עם ישראל מצווים לדאוג להחיותו, לטובתו, וזה העובד כוכבים, אתה מצווה להחיותו. הגענו כעת לעוד קטע שבסוגריים, ואלו ממשיכים עד לקראת סוף עמוד קופטד וו עמוד א'. בתוך הסוגריים האלו היו סדרה של קושיות מה שאמרנו ליעיל. ציטטנו מקור לבשר בחלב שאסור לא רק באכילה אלא גם בנאה, על פי הפסוק לא תאכל כל תועבה, ואמרנו כל שתיאבתי לך הרי הוא בבל תאכל, וגם קראנו את הרשי על זה. וכל מה רשי כתב שלוש שורות מתחת לגמרא, נקרא עוד פעם, כל שאסרתי לך לתעבור להתרחק ממנו הרי הוא בבל תאכל עולמית בכל עניינים שהוא, בין שבא בעבירה, בין שלא בא בעבירה וכו'. על זה הגמרא תתמקד בקטע הבא, בתוך הסוגריים. אחרי הסוגריים, כתבנו בשוליים אצל הכוכבית, מובא המשך המקורות לאיסור הנאה בבשר בחלב. אז שוב פעם, אנחנו לומדים בשיטת מפת התלמוד, וכמו שאנחנו אומרים בהקדמה לכל הקלטה, שהשיעורים האלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא. אז ראינו באמצע העמוד שלנו מעוין אצל רב אשי מספר 1, ואמרנו זה התחלה של סדרה של מקורות באיסור בשר בחלב לא רק באכילה אלא גם בהנאה. בעמוד הבא קוף תת וו עמוד א', חמש שורות מסוף העמוד, תראה במעוין מספר 2, ריש לקיש, וגם אצלו יש הדיון מניין לבשר בחלב שאסור. בתקווה שהמפה היא ברורה או מתבהרת לפחות, נוכל להתקדם. בשוליים תחת כותרת נושא, וכתבנו גם בתוך הסוגריים, הנושא שיעסיק אותנו בתוך הסוגריים, סדרה של קושיות על עד נאמר לי דכל שתיאבתי לך הרי הוא אסור באכילה ובהנאה על פי הפסוק לא תאכל כל תועבה. בואו נבחון את זה עכשיו. אז יש כעת גם סוגריים מעוגלים של המדפיס סימן, ומה כתוב פה? שבת חורש וכלי זרעים, אותו ואת בנו, ושילוח הקן. כל מיני תחומי הלכה שאנחנו נבחון עכשיו, האם באמת אומרים שכל שתיאבתי לך, כל דבר שאמרתי, שהקדוש ברוך הוא אומר להתרחק ממנו, הוא יהיה באיסור אכילה. שואלת הגמרא, אלא מעטה, אנחנו ממשיכים לקופטט ובמול א', מעשה שבת. תשימו לב, יש כאן פס כפול, ובשוליים כתבנו דוגמאות של דברים האסורים, שלכאורה נחשבים תועבה, ובכל זאת אינם אסורים אפילו באכילה. וכאן אולי נעשה סקירת דף, עם הדגש על הפס הכפול, מעשה שבת, שורה שלישית, חורש בשור ובחמור, וחוסם פי פרה ודש פה, כלי זרעים אחר כך, כלי בהמה אחר כך, אותו ואת בנו, שילוח הקן. כל אלו אתם בוודאי מזהים שמדובר פה במעשים האסורים. האם הם אסורים גם גם באכילה? אגמרה, שוב פעם, מעשה שבת. ורשי בשורה הראשונה, כגון המבשר בשבת. ליצרו באכילה לכל ישראל, דהיזהרתי לתעבור להתרחק ממנו. וענן תנן, במזיד לא יאכל הוא משום כנס, אבל לאחרים אוכלים. טוב, נחזור לגמרא. מעשה שבת. ליצרו, דהתיאבתי לך הוא, אמר קרא, כי קודש היא לכם. היא קודש, השבת קודש, ואין מעשה הקודש. המעשים, הבישול, לא הופך את המזון שבושל להיות כמו קודש, כמו קורבן, אלא מותר לאכול. אז בעיקרון, כמו שאנחנו אמרנו בעמוד הקודם, שכל תיאבתי לך, כל שתיאבתי לך הוא בבעל תאכל, ואם כתוב לא תאכל, גם יש איסור הנאה. פה, בעניין מעשה שבת, יש גזרת הכתוב ש... כאן מתירה, אבל מה שאמרנו מקודם הוא נכון. פה בשבת יש גזרת הכתוב שמתירה, אבל לא באופן כללי. נמשיך. שור חורש בשור ובחמור. זה אסור לחבר שני מינים שונים, זה באיסור כליים. וחוסם פי פרה ודש בה, יש פסוק לא תחסום שור בדישו, והנה הבן אדם חסם פי הפרה בזמן הדישה. ליצרו, בואו נאסור את התבואה, את התוצאות, תיאבתי לכו. הגמרא עונה, השתאומה שבת דחמירה, מעשה המותרים, האני שהם לא במיטת בית דין כמו שבת, הם יותר קלים, לא כל שכן. רש"י כותב בשורה הראשונה בקצור, הני לא כל שכן, אבל בבשר בחלב לא אמרינן אי קל וחומר, דהכתיב לא תאכל כל שתיאבתי לך, ומסתברה דאיסורה דקרא עליה כאמר, דה אכיל תועבה גופה, בבשר בחלב אתה אוכל את התועבה עצמה, אבל היי בחורש בשור וחמור או חוסם פי פרה, לא אכיל החרישה עצמה אלא הבא ממנה, והחוסם והדש נמי לא לאו חסימה גופה כאכיל אלא מעשה הבא על ידה, ואפינן משבת דאין הבא מכוחה קודש. אז לכן עדיין, שוב פעם, מה שאנחנו אמרנו בתור מקור לאיסור אכילה ואיסור הנאה בבשר בחלב קיים, ולגבי הדברים האלו, למרות שהם אסורים, הם התוצאה מותרת. אבל אנחנו נמשיך למה שרשי הגדיר כתועבה גופה ואכילתה בדוגמה הבאה. כלאי זרעים ליצור, מי שזרע חיטה ועדשים ביחד בתוך אותו חור וצמח מה שצמח, האם תגיד שזה אסור באכילה? ליצור דהתי אבתי לחו, וכאן הוא אוכל את התואבה עצמה. הגמרא עונה, מדגלי רחמנה גבי כלי הקרם פן תקדש, ודורשים את המילה הזאת שמופיע אצל כלי הקרם. זה, מה זה כלי הקרם? גפן עם חיטה למשל, גפן עם חיטה או סורה, כמו דינו של רבשי. פן תקדש נדרש ככה, פן תוקד אש, היינו צריכים לשרוף, אסור בהנאה, כלאי הקרם, מכלל דכלאי זרעים, שזה כלאים שונים, זה כמו שאמרנו חיטה ועדשים, שרו, שוב פעם, רק כלאי הקרם הם אסורים בהנאה, אבל כלאי זרעים מותרים בהנאה, וזה כולל גם אכילתם, רק אסור ליצור אותם, לזרוע אותם, אבל אין איסור באכילתם. אז זה בגלל, שוב פעם, יש גזרת הכתוב, דיוק מהפסוק, דווקא בתחום הכליים. אבל בשר בחלב נשאר, כמו שאנחנו אמרנו. ואימה, כלי כרם אסורים בין באכילה בין בנה. כלי זרעים באכילה אסירי בנה שאו. למה אמרת, למה עשית כאילו לימוד קיצוני? בכלי הקרם אמרת אסורים אפילו בהנאה, בכלי עזרים אמרת מקודם הם מותרים, הכל מותר. למה? אולי כלי עזרים אסורים באמת לגמרי בין מחל בין מנה, וכלי עזרים קצת פחות אסורים, מאסורים באכילה, אבל בהנאה מותרים. הגמרא עונה, איתקוש לכלי בהמה, כלי עזרים הוקשו לכלי בהמה, דכתיב בהמתך לא תרביע כליים, שדך לא תזרע כליים. מה בהמתך היוצא ממנה מותרת? מה שאמרנו מקודם, סליחה, באדם מרביע הוא כבש עם עיז, זה בהמתך לא תרביע כליים. אסור לעשות את זה, אבל התוצאה, מה שנולד מזה, מותר באכילה. אף שדך היוצא ממנו מותר. מה שהפסוק אומר, שדך לא תזרע כלאים, אבל מה שיוצא מזה מותר באכילה. וכלי בהמה, גופיו מנהלן. מניין שבכלי בהמה מותר באכילה? תשובה, מדסר רחמנה כלאים לגבוה, אסור להקריב כלאים, אותו תוצאה מרחל ועיז, אסור להקריב אותו כקורבן, בכלל דלהדיות שרי. אותו ואת בנו ליצר, מי ששחט האם ובאותו יום שחט את הבן, שיהיה אסור מדין כל שתיאבתי לך, הרי הוא בבר תאכל, ואז נאסור את אכילת שחיטת השני. אנחנו יודעים שזה לא כן, אמנם ביצעו איסור בשחיטת הבן באותו יום, אבל לא אסור באכילה. אז איך יודעים? מדעשר רחמנה מחוסר זמן לגבוה, זה דוגמה של מחוסר. מה כוון המחוסר? חסר המתנה, חסר זמן. שחטת את האם היום, אל תשחט היום את הבן. ואם עשית כך, הוא בעיה של מחוסר זמן, שכלא המתמת עד למחר. והפסוק בעניין זמן, בעניין קורבנות, כתוב ששבעת ימים תהיה תחת אמו, וביום השביעי, ביום השמיני יירצה כקורבן לשם. בהמה אסורה להקריב אותה כקורבן במשך שבוע ראשון של חייו. לא הגיע הזמן, אותו שבוע ראשון נקרא מחוסר זמן, תמתין עד יום שמיני. מכאן לומדים שיש איסור להקריב כקורבן דבר שמחוסר זמן. אז הגמרא אומרת כאן, בעניין אותו ואת בנו, ללא קשר לקורבנות, מותר באכילה. איך אני יודע? מזה שהתורה אוסרת מחוסר זמן, ואותו בית בנו זה דוגמה של מחוסר זמן, לגבוה מכלל דלהדיות שערי, מותר לבין להדיות, מחוץ לבית המקדש, מותר להדיותות האכילה של אותו בית בנו. שילוח הקן לצער. נגיד לדוגמה, יש מצווה שאתה מגיע לכן עם אם רובצת על האפוחים, אם אתה רוצה לקחת אפוחים, קודם תשלח את האם. ונגיד אם לא עשית את זה, אז עשית עבירה, לקחת את האם במקום לשלוח אותה, או לקחת את האפוחים. יש כאן שני לשונות ברש"י, אבל עשית, אני לא רוצה להתמקד כעת לפרטי פרטים, אלא לומר שאם עשית עבירה, למשל במקום לשלוח את האם, לקחת את האם לעצמך, האם, האוף הזה אמור להיות אסורה עולמית, לפי הכלל שאמרנו, כל שתיאבתי לך הרי הוא בבל תאכל. אז שילוח הקן ליצר, הגמרא עונה, לא אמרה תורה שלח לתקלה. אנחנו נסתכל כעת ברש"י, שילוח הקן ליצר, כגון, אנחנו נסתכל ברש"י באמצע העמוד, וגם תשימו לב בגמרות המסומנות, מספר רומאי 1, לקראת סוף שורות הקצרות אתם רואים לישנה חינה, מספר רומאי 2. אז מספר רומאי 1, רש"י כותב, שילוח הקן ליצר כגון נטל את האם מעל הבנים, הוא בא לפנינו וחייבנו לשלח. כי דנן לקמן משלח ואינו לוקה, אז תאסר לאכילה עולמית הנאבדה בעבירה. הרי אתה לקחת את האם מעל הבנים, ואנחנו יודעים שאתה חייב בכל זאת לשלח אותה, אבל בוא נאמר שאם ביצעת העבירה בהתחלה בזה שלקחת את האם, שהיא תהיה אסורה עולמית. אבל אם תגיד כך, אז יש, הפרחנו כעת עוף שאסורה. מי שימצא אותו עוף, הוא עובר על עבירה, אם כפי מה שאנחנו טוענים. אז על זה אנחנו אומרים, לא יכול להיות כזה דבר. לא אמרה תורה שלח לתקלה. וכאן ממשיך רש"י, הרי אמרה שלח. תכתיב לא תיקח האם, והדר ואז כתוב שלח תשלח. אם לקחת אותה, חזור ושלחה. ואם הייתה אסורה, לא היה אומר לך שלחנה ויכשלו בה בני אדם. אז לכן בשילוח הקן לא אומרים שאותו עוף האם תהיה אסורה בגלל השיקול הזה, שהתורה לא תגיד לקיים ציווי שיביא לידי תקלה. אבל מי שבישל בשר בחלב, הוא עבר מה שהתורה אסרה באופן מפורש, לא תבשל גדי בחלב עמו, ואתה כן בישלת, אז זה כל שתיאבתי לך, על זה חל הפסוק, לא תאכל כל תועבה. כל שתיאבתי לך, הרי הוא בבל תאכל. ואמרנו שאם כתוב לא תאכל, והתורה לא מפרטת הנאה כמו אצל נבלה, הלא תאכל הזה כולל לא רק איסור אכילה, אלא גם איסור הנאה. ומבחינת כל השאלות האלו, דחינו אותם אחד אחד, על פי רוב בגזירת הכתוב, שפה בכל אחד מאלו יש אתר. יש היתר, אפילו היתר אכילה, אבל אם אין גזירת הכתוב שמתירה באופן מפורש היתר, תדע לך, הוא אסור. ואם כתוב לא תאכל למשל, הוא אסור לא רק באכילה, אלא גם בהנאה. וזה מה שחיפשנו, מקור לבשר בחלב שאסור גם בהנאה. ובהמשך, שאנחנו בעזרת השם נמשיך בשיעור הבא, אתם רואים אמר ריש לקיש, וכאן מעוין מספר 2, מניין לבשר בחלב שאסור, והוא מביא את המקור שלו. עד כאן שיעורנו להיום.